אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au. חדר החדשות של SBS והרי הכותרות ליום ראשון, השלישי בספטמבר. ההפגנות בתל אביב נגד המשטר באריתריה. עם 135 בני אדם שנפצעו בהתפרעויות בתל אביב, המשטרה הכריזה על השגת שליטה בעיר. וההפגנות נגד ההפיכה המשפטית שנמשכות כמדי שבוע, וזהו השבוע ה-35 שבו מתקיימות ההפגנות. ובארצות הברית, מנהיג בתנועת הימין הקיצוני Proud Boys, שקרא לפתוח במלחמה כדי להשאיר את דונלד טראמפ בבית הלבן, נידון ל-17 שנות מאסר על חלקו במהומות הקפיטול בשנת 2021. ונתחיל עם חדשות בישראל וההפגנות נגד המשטר באריתריה. עם 135 בני אדם שנפצעו בהתפרעויות בתל אביב, המשטרה הכריזה על השגת שליטה בעיר. המהומות של מבקשי המקלט מאריתריה החלו ברחוב יד חרוצים בדרום תל אביב, והובילו לפציעתם של לפחות 135 בני אדם, בהם 15 במצב קשה. אחרי שעות ארוכות של כאוס ברחובות, המשטרה הודיעה כי השקט חזר לאזור. מאות בני אדם התפרעו ביום שבת בתל אביב כחלק ממה שתוכנן להיות ההפגנה נגד פסטיבל שרצתה שגרירות אריתריה לקיים בעיר. המפגינים מבקשי מקלט נמנים עם מתנגדי המשטר באריתריה, ובמקום התפתחו עימותים קשים. אבנים, קרשים וסקיות זבל הושלכו לעבר השוטרים במקום מצד המפגינים, חלקם רעולי פנים, ובמשטרה הזעיקו למקום גם פרשים ומכונית התזת מים, והשתמשו בין השאר ברימוני הלם. 35 בני אדם נפצעו בעימותים, בהם שוטרים שמצבם קל. לפי בית החולים איכילוב, 11 פצועי ירי פונו, בהם 4 במצב קשה. עדי ראייה אמרו כי שוטרים פתחו באש לעבר המתפרעים. אחד ממובילי המחאה טען שהבעיה מתחילה באריתריה ושזוהי דיקטטורה, והנשיא שם יושב 30 שנה על הכיסא ולא רוצה לרדת. לכל אנשים אין שם מה לאכול, והם הגיעו להפגין נגד הפסטיבל שמיועד לאיסוף כספים שמועברים לדיקטטור שקונה בהם נשק, ושהם רוצים לחיות בשלום בישראל. הנה דבריו.
אנחנו, יש לנו בעיה. זה מתחיל באריתריה. כל אחד שיצא באריתריה, לא שיש לו מדינה טובה, יש לו מדינה דיקטטורית, אין לנו. יש מדינה דיקטטור. 30 שנה יושב בכיסא, לא רוצה לרדת. כל האנשים, 6 מיליון אנשים, אין להם שום סכום לאכול, לשתות. זו הסיבה שאנחנו יצאנו גם בדרך סיני. באו כמעט חודש, חודשיים, ברגל. זה שעושים בסיבה פה
בהמסגר,
אנחנו לא רוצים.
וזהו אחד המפגינים שטוען שהם מתנגדים לקיום הפסטיבל ברחוב המסגר בתל אביב, ועקב זה נגרמו המאומות. זוהי לא הפעם הראשונה שמתקמים הפגנות של מתנגדי משטר ארטיראי בישראל. בשנת 2019 דקרו 3 מתנגדי משטר ארטיראי ששוהים בישראל תומך משטר ארטיראי. השלושה הלמו בו עד זוב דם, כשהיו מצוידים בסכין ובעלות ברזל, כי נמנע עם תומכי המשטר. לפני כ2 הסתיימה קטטה המונית שהתרחשה סמוך ליום העצמאות של אריתריה, בדקירתו למוות של מבקש מקלט. באירוע שהתרחש על רקע ויכוח בין מתנגדי משטר לתומכי משטר, נעצר חשוד בשנות ה-30 לחייו. ומהמהומות בתל אביב להפגנות נגד ההפיכה המשפטית, וההפגנות נגד ההפיכה נמשכות כמדי שבוע, וזהו השבוע ה-35 שבו מתקיימות ההפגנות. לפי דברי מובילי המחאה בשם כוח קפלן, הדמוקרטיה בישראל נמצאת תחת מתקפה מסוכנת של ממשלת חורבן הבית, וההתבטאויות מהקואליציה נגד צהל, שבק, המוסד וגופי הביטחון בשבועות האחרונים מדגימים עד כמה הסכנה למדינת ישראל עצומה, ויש רק דרך אחת לעצור את ההרס, וזה אומר לצאת ולמחות. אלפי מפגינים יצאו למחות בעיר חיפה, ושם היא התקיימה בסימן פתיחת שנת הלימודים, ובראשה צעדו מורים, הורים ותלמידים, ובירושלים יותר מ-1,000 בני אדם הפגינו מול בית הנשיא, ובקיסריה יצאה שיירה של עשרות מכוניות לכיוון ביתו הפרטי של נתניהו. אחת ממובילות המחאה, שקמה ברסלר, אמרה בהפגנה ביום שבת בערב שהממשלה מנותקת מהעם, ולפי דבריה, רוב העם חושב שהדבר הנכון לעשות זה ללכת לבחירות עכשיו. הנה דבריה.
ערב שנת הלימודים תשפד וממשלת חורבן הבית בשלה. ממשלה שהתנתקה לחלוטין מהעם, לחלוטין. פחות מ-20% מהציבור תומך בממשלה. פחות מ-20% מהציבור תומך בהמשך חקיקת חוקי ההפיכה המשטרית. מרבית הציבור חושבים שהדבר הנכון לעשות הוא ללכת לבחירות עכשיו.
דבריה של שקמה ברסלר. ונעבור לחדשות חוץ ולאיראן. משרד ההגנה באיראן טען ביום חמישי כי סיכל את מה שכינה מזימת החבלה הגדולה ביותר שתוכננה נגד תעשיית הטילים של ארצו, מזימה שלדבריו ישראלי שעמדה מאחוריה. לטענת טהרן, במסגרת המזימה ניסתה רשת חבלה בהכוונת המוסד להשתיל רכיבים פגומים ומתפוצצים בתהליך הייצור של טילים מתקדמים, וכך למנוע את השימוש בהם. בדיווח של הטלוויזיה הממלכתית נאמר כי החבלה בוצעה בהנחיית שירותי המודיעין הציוני וסוכניהם, ואז טענה כאמור כי המזימה סוכלה. במשרד ההגנה מסרו כי למרות המורכבות הרבה של המבצע הישראלי, רשת החבלה שהחלה את פעילותה לפני כמה חודשים הייתה תחת מעקב מהרגע הראשון, וכי חבריה נעצרו במסגרת סיכול הפעילות. אמינות הטענות של איראן אינה ברורה, אבל ישראל יוחסו בעבר שלל מבצעי מודיעין וחבלה בשטחי הרפובליקה האסלאמית, במתקני הגרעין ובמפעלים לייצור טכנולוגיות ביטחוניות. פעולת החבלה המפורסמת ביותר שיוחסה לישראל הייתה במבצע שנחשף בשנת 2010, ושבו לפי הדיווחים הייתה מעורבת גם ארצות הברית, הייתה זו שבה וירוס מחשבים שיבש את פעילותן של צנטריפוגות העשרת האורוניום באופן שגרם להן להשמיד את עצמן. ונעבור לארצות הברית ומנהיג בתנועת הימין הקיצוני Proud Boys שקרא לפתוח במלחמה כדי להשאיר את דונלד טראמפ בבית הלבן, נידון ביום חמישי ל-17 שנות מאסר על חלקו במאומות הקפיטול בשישי בינואר 2021. מדובר באחד העונשים הקשים ביותר שניתנו עד כה בפרשה. בינתיים העונש החמור ביותר נגזר על סטיוארט רודס, מייסד ארגון ימין קיצוני אחר בשם Oath Keepers, שנשלח ל-18 שנות מאסר בכלא. בנוסף למנהיגי Proud Boys, העמיד משרד המשפטים לדין יותר מ-1,100 בני אדם על הפריצה לקונגרס. יותר מ-600 מהם נשלחו לעונש מאסר. הנשיא לשעבר טראמפ מואשם גם הוא בפרשת הקפיטול, והתובע המיוחד ג'ק סמית' טען שטראמפ הפיץ שקרים על הונאה וזיוף התוצאות כדי להישאר בשלטון. ועוד בנושא, נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ כפר באישומים שמיוחסים לו בג'ורג'יה, שעוסקים בניסיונותיו לבטל את ניצחונו של ג'ו ביידן במדינה בבחירות 2020. טראמפ טען לחפותו עוד לפני הזימון שנקבע לו לבית המשפט ביום רביעי, ובכך ויתר על הופעתו בפני שופט לצורך הקראת האישומים נגדו. החלטתו חוסכת ממנו נסיעה נוספת לג'ורג'יה. בשבוע שעבר הוא הגיע לאטלנטה והסגיר את עצמו בפעם הרביעית השנה. אחרי שלושת כתבי האישומים הקודמים שהוגשו נגד טראמפ, הוא זומן לבית משפט בוושינגטון, מיאמי וניו יורק. כשהגיע, הוא נדרש למסור טביעות אצבע ולהזדהות, ובמהלך הקראת סעיפי האישום הוגדר כעצור לכל דבר. בשלושת המקרים הוא כפר באישומים נגדו ושוחרר. התייצבותו של טראמפ עוררו עניין רב ודרשו תגבור של מערך ההבטחה, כאשר תומכיו הגיעו להפגין למעונו מחוץ לבתי המשפט. אחרי הגעתו של טראמפ לכלא המחוזי הוא נעצר ונדרש להצטלם לתמונת מעצר שהופצה במהרה ברחבי העולם. לאחר מכן הנשיא לשעבר שוחרר בערבות שנקבעה מראש על סך $200,000. ונעבור לגרמניה, שם גבר גרמני בן 98 ששמו לא פורסם הוא אשם ב-3,300 סעיפים של סיוע לרצח בזמן ששימש כשומר במחנה הריכוז זקסנהאוזן, צפונית לברלין בשנים 1943 עד 1945. כך מעשו ביום שישי תובעים בעיר גיסן שבמרכז גרמניה. בהודעה רשמית שפרסמה התביעה, הנאשם, תושב מחוז מיין הסמוך לפרנקפורט, תמך ברצח האכזרי והזדוני של אלפי אסירים בתור חבר בכוח ההבטחה של האס-אס. האישום הוגש לבית המשפט באחת מערי המחוז, וכעת השופטים יצטרכו להחליט האם התיק יגיע למשפט. במידה ואכן יתנהל המשפט, הנאשם ישפט תחת חוק הנוער, בהתאם לגיל שבו ביצע את המעשים לפי כתב האישום. התביעה ציינה כי הנאשם נבדק על ידי פסיכיאטר שקבע כי הוא כשיר לעמוד למשפט. באופן כללי ניתן לקיים את המשפט מאחר שחוק ההתיישנות לא חל על עבירות של רצח וסיוע לרצח בחוק הגרמני. זוהי לא הפעם הראשונה שתובעים גרמניים הגישו כתבי שום דומים, לא תקדים משפטי שנקבע בשנים האחרונות, לפיו ניתן להעמיד לדין בעלי תפקידים במחנות ריכוז כסייעים ברצח, אפילו בלי הוכחה ישירה לכך שהם השתתפו ברצח מסוים. בשנה שעברה למשל הורשע יוזף שץ בן ה-101 בסיוע לרצח של כ-3,500 בני אדם בזקסנהאוזן. נכון לזמן ההרשעה, שץ היה פושע מלחמה הנאצי המבוגר ביותר שעמד למשפט.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.